הנה. יש פסוק באיוב. איוב מדבר עם הקדוש ברוך הוא שם בפרק י"ב. הוא עונה לשם יתברך ואומר לו פסוק שצריך, כמה פסוקים שצריך להבין אותם. בעזרת השם נבין יותר את ההשגחה האלוהית והאמונה בקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, ואולם שענה בהמות ותורקה. זאת אומרת, הבהמה, ממנה אנחנו יכולים לקבל דעת ולהבין את ההשגחה האלוהית. ועוף השמיים ויגד לך. כלומר, העופות שאתה רואה את המנהגים שלהם ואת ההתנהלות שלהם ואיך הם טסים בשמיים ולאן הם הולכים ומאיפה הם באים, המסלולים שלהם וכו', אין להם משרד תחבורה ולא ממשלה ולא תיך אספר. אתה רואה? שם הם עובדים והכל עובד. לא, מי צריך ממשלה? הנה עוף השמיים, אין להם שום דבר והם עובדים. ואחר כך הוא אומר לו, או שאל לארץ אורך, ומה עוד? הוא אומר לו, ויספרו לך דגי הים. אבל הדג לא מדבר, זו השאלה. מה הדגים יכולים לספר? כך הוא אומר. ואחר כך הוא אומר לו, מי לא ידע בכל, איך כתוב שמה? מי לא ידע בכל אלה, כי יד אדוני עשתה זאת. זאת אומרת, גם העופות, גם הצון והבקר, גם בעלי החיים השונים שיש ביקום, כולם, אתה רואה אותם מתנהלים ויש להם כל מה שהם עושים, והקדוש ברוך הוא מנהיג אותם, והכל הולך כמו למשרים. וכן, אותו הדבר ראינו במדרש איכה. מדרש איכה מדבר על חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון היה בזמן ירמיהו הנביא. 52 שנה הייתה חרבה ירושלים לחלוטין. לא רק ירושלים, כל ארץ ישראל. ולא היה שם אפילו בהמות ועופות, לא היו. איך אמר נרמיה? על ההרים אסנהי ובכי, ועל כל גבעות קינה, כי מעוף השמיים עד בהמה נדדו הלכו. דרשה הגמרא, עד בהמה, כמה יוצא בהמה גמטריה? 52. 52 שנה לא נראה עוף בשמי ארץ ישראל. ולא רק זה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי חנינא, 700 מיני דגים טהורים, דגים טהורים, היו בארץ ישראל, בים, וכולם גלו יחד עם ישראל, והלכו למקומות אחרים. ואיתם גם 800 מיני חגבים, זה לא חגבים, מינים של חגבים, 800. כולם נדדו, ואחר כך חזרו, כשישראל חזרו, הם חזרו למקומם. משמע, אז מכאן הגמרא באה להגיד שגם הדגים יש להם משטר, יש להם הנהלה, הם יודעים לנסוע יחד, יש להם אחדות, הכל הולך כמו שצריך, והם נודדים והולכים ממקום למקום, והכל בפקודתו של הקדוש ברוך הוא. ולזה אומר יחזקאל הנביא עליו השלום, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פרק כ"ח, בן אדם, אמור לנגיד צור, יען גבה לי בך, ואמרת, מושב אלוהים ישבתי. אומר לו, ואני, ומי יבוא אליי, מה עשה חירם מלך צור? חירם מלך צור, תחילה שלו הייתה טובה, הרי הוא עזר לשלמה המלך, בבניין בית המקדש, שלח לו זהו, היה מעשה שני חירם, אחד חירם והוא בן אישה אלמנה, ככה פסוק אומר, והשני היה מלך של צור בלבנון, והוא עזר לשלמה המלך, אבל סופו, כלומר אומרת הערה, כפר בקדוש ברוך הוא, השתגע, הגיע לאן שהגיע, לפסגה, ויצא מדעתו. מה עשה? אמר, את דמה לעליון, אמר, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, שלט בעולם, השתגע כמו נבוכדנצר. מה עשה חירם הזה הרשע? הלך, בנה לו בתוך הים ארמון אטום והכל מזכוכית, כיוון שזה שקוף, הוא יכול לראות את הדגים ואת כל מה שיש בקרקעית הים. עכשיו, איך הוא ינחת למטה? אז הוא שם כמו אקווריום גדול ענק 500 אמה על 500 אמה, זאת אומרת 250 מטר אורך על 250 מטר רוחב, והיה לו את כל האביזרים שהוא צריך, היה לו שם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שם לו שם, אוכל ושותה, ו עכשיו, איך הוא ירד לתוך הזה? אז מעליו באו, היה שם נהרות. הוא עבר תחת הנהרות, בשביל שהמים, זרימת המים, תטביע אותו כאילו את האקווריום שלו. הוא שם, היה לו נשימות משלו, עשה לו צינורות, פתח נשימה, הכל כמו שצריך. היה לו משרד הבריאות משוכלל, לא סתם. וזה וירד למטה עם מכונות הנשמה. ועליו בנה אחר כך, אמר זה רקיע אחד, כמו שהקדוש ברוך הוא יושב שבעה רקיעים, הוא רוצה להיות אלוהים. לא, השתגע. הרי זה מופע גם בתנחומה, גם תראה את זה בפרקי דרבי אליעזר, גם ביקרא רבה, זה שלוש מקומות האלה, ועוד, יש עוד. יש גם מדרש שנקרא חירם מלך צור. הרי זה בנה קומה שנייה על זה, והקומה השנייה הייתה 1,000 אמה. זאת אומרת, זה יצא הפוך, מלמטה קטן, למטה, למעלה הולך ומתרחב, ועוד 500. עוד 500 אמה, עשה 1,000. 1,000 על 1,000, הכל היה ברזל, עשוי ברזל. הרי זה, ושם שם חמה, לבנה וכוכבים, יענו, הכל יש לו שם. שמש, לבנה, כוכבים, הכל אורות, והכל היה עובד. עובד תקין, לא היה צריך אפילו לעשות בדיקה, לא שום דבר. לא מכון התקנים, הכל עבד כמו שצריך. אחר כך בנה קומה שלישית. זה קומה שנייה אמרנו מברזל. קומה שלישית עשה אותה מעופרת. עשה שלישית מעופרת, וגם שם שם כל מיני צעצועים וקשקושים, ועשה אפילו דשאים, והכל, עשה כל הסוגים, ירקות, אילנות, פרדסים, מה שאתה רוצה יש שם. הקומה הרביעית, הפעם זה היה 2,500, אז קומה של עופרת הייתה 2,000. קומה של כל פעם עולה עוד 500. קומה רביעית 2,500. ומה הייתה? מה עשויה? ממתכת. לא כתוב איזה מתכת. מתכת. ואז שמה עשה גם כן כל מה שהוא רוצה, וכל מיני כוכבים ומזלות ויודבט יודבט אלה, נו, המזלות וכוכבים, שבעה כוכבי לכת. הכל עשה דוגמה של מעלה. אחר כך קומה חמישית עשה אותה נחושת 3,000 אמה על 3,000 אמה. זאת אומרת, 1.5 קילומטר על 1.5 קילומטר. ושם עשה גם כן כל מיני צעצועים וקשקושים, חיות, בהמות. אחר כך קומה שישית, זה כבר קומה שש, עשה אותה מכסף. והייתה כסף, כסף טהור, כסף זה כבד, שוקל, משקל, 3,500 של אמות, 3,500 אמה. קומה שביעית זה רקיע כנגד רקיע השביעי, כולה זהב. כולה זהב. והייתה 4,000 אמה על 4,000 אמה. הייתה לך 2 קילומטר על 2 קילומטר, הכל מזהב. איזה עושר היה לו. מה? ואז הוא אמר, אמרתי, אלה הם השמיים מדמה לעליון. הוא עשה את עצמו אלוהים. ואחרי זה, מה היה סופו? סופו, הגמרא אומרת, בא נבוכדנצר, תפתח ספר דניאל ותראה. בא נבוכדנצר ונחת עליו, לא יודע מה עשה, איזה כישוף, נכנס לתוך הארמון שלו, תפס אותו מהבלורית של הראש שלו, כמו תרנגולת, הרים אותו ככה, ולקח אותו ישר לבבל, טס איתו במטוס ללא טייס, ישר לבבל, שם אותו בתוך כלוב, והיה כל יום אוכל, נבוכדנצר, לידו לא נותן לו אוכל, אוכל, שגומר לאכול, מוריד חתיכה ממנו, צולע על האש, ואוכל, מלא טעים, משובח, בשר משובח יש לו, ואוכל אותו. ואחרי זה גם את אמא שלו לקח, התעלל בה לפניו, מה לא עשה? בקיצור, נבוכדנצר היה רשע, אכזר שבאכזרים. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו את נבוכדנצר, כי גם נבוכדנצר חשב את עצמו אלוהים, אז כל מי שחשב עצמו אלוהים, הקדוש ברוך הוא הראה לו. כך, תראה, הוא גדל בים, ורצה לראות את כל היופי שיש בים, איזה דגים, כל מיני דגים, כל מיני בריות, ולא רק דגים, יש שם דובים, נחשים של המים, עופות שמעופפים במים, יש שם כל מיני דברים מבהילים, ראה הכל. קיצור הדברים, עשה מה שעשה, בסוף, סופו הלך לאבדון ומת. אז אמר לו הנביא, בא הנביא יחזקאל, זה היה כבר אחרי החורבן, אמר לו, אתה אמרתי לב השמיים, את דמה לעליון, אתה חשבת את עצמך אלוהים, תראה, בא נבוכדנצר, עבד, עבד שנבוזרדן, בא ונהיה, פתאום נהיה עליך מלך, ותראה מה עושה לך, מה עושה לו, אז זה הקדוש ברוך הוא משפיל גאים עד הארץ. מרבה השפלים עד מרום. ממשיך המדרש ואומר, אומר בואו ראה, מה עשה הקדוש ברוך הוא בים? איזה ים יפה ברא השם יתברך. הרי הים, האוקיינוס, הוא 2/3 מכדור הארץ. בתחילה היה אחרת. תחילה היה עד דור אנוש, היה הים 1/3, והיה בשה 2/3. אחרי שהים היה עשו, טעו ועשו עבודה זרה וכשהוא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העלה את האוקיינוס על היבשה, שמיד הרבה, חצי מהתושבים, השמיד אותם. אם היו חיים היום, מי יודע מה היו עושים? קומוניסטים, פסיסטים, סינים, אשקל, וואלואן, עג'אי וזמן, השמיד אותם, ונהיה אוקיינוס 2/3. היום תמדוד בכדור הארץ, הסתכל, האוקיינוס הוא 2/3, והיבשה רק 1/3. אחר כך היה המבול. אז תאר לך מה עשה השם יתברך כדי שלא זה. אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא כל יכול, רצה מדי פעם כשיוצאים נגדו, אז הוא רוצה להראות להם את כוחו וגבורתו. כמו שהיה היום בעוונות את הרעידת אדמה. וצריך לברך בשם ומלכות, שכוחו וגבורתו מלא עולם. כך משנה בברכות, דף נון דלת. הדעת, כן. שעת, שעת, מי שמרגיש את הרעידה, צריך לברך. ויאמר מיד נשמת כל חי. כך כתב רבנו אליעזר פאפו, שסגולה שלא תפגע רעידת אדמה, יאמר נשמת כל חי. היה פעם, אספר לכם מעשה, הייתי ילד בגיל 5-6, משהו כזה. באה לבית שלנו איזו אישה אחת, שליחה מטעם ראש העיר, לא פחות או לא יותר. רוצה, ואבי בדיוק הגיע הביתה, הוא לא היה בא בלילה לבית, אבל אותה לילה הגיעה, לא יודע משום מה. אז היא באה, ורוצה לראיין אותו על העירייה. כמה יש שם שאלות. שאלון, הוא צריך להגיד למה, כן, מה לא. אז הוא רוב השאלות לא ענה. למה? אמר לי, איך אני אענה? הרי הם מחללים שבת, הם מפעילים בתי קולנוע, הם עושים בריכות, עושים כל מיני זימה ותועבה, ואת כל מה שקדוש הם עושים. אני אגיד על זה טוב, זה בסדר? מה? איך אני אגיד? אמר לה, אין לי תשובה. ברוב השאלות, אין לי תשובה. היה שאלות שענה, ככה, שאלות שהן נוטרליות. בקיצור, באמצע שהיא יושבת, אני יושב על קוצים, מה? באמצע שהיא יושבת, רעדה האדמה, רעש האדמה, אבל רעש רציני, שמענו אפילו את הקולות מהאדמה. אז הוא מהר ברך ואמר, תקראו, והתבלבלה, לא ידע מה לעשות, נפל העיפרון, אז היה עיפרון, נפל לה מהיד, ולקחנו מהר נשמת קול חי, קראנו יחד, והיא הייתה יושבת כמו גולם ככה, אני חושב עד עכשיו היא קטע אלם, כמו גולם, יושבה ככה, ואנחנו קוראים נשמת קול חי, אמר לנו רק עד בלי ברכה, עד כמו יושענא רבה. ואז אמרנו, ועבר, עבר בשלום. אז עבר בשלום. אז כך כתוב, שאומר נשמת קול חי, וזה סגולה שלא לא יהיה נזק. אז לא לפחד, אם אדם בלילה, אפילו נדמה לך שיש רעידת אדמה, עבר אוטובוס ועשה בחלונות, תגיד נשמת קול חי. כן, אין דבר. אז בקיצור, נחזור לענייננו. שמה היה בהמשך, בהמשך המדרש מביא מה שעשה, מה שהיה עם יונה הנביא. הרי יונה, שמו אותו, נכנס לאונייה, נכון? ויתן שכרה. מה זה ויתן שכרה? אמרו לו בעלי האונייה, אנחנו לא יכולים לנסוע עד שיתמלא המקום. אמר להם, אני משלם עבור כל האנשים. היה עשיר, לא יהיה נביא אם הוא לא עשיר. שילם כל הכסף, ויתן שכרה, כך כתוב בפסוק, ויתן שכרה של כל האונייה. ויצאה האונייה לים. יצאה לאונייה, והנה, וישכב ירכתי האונייה, וירד דם. והנה, הים התחיל לסעור. אומר, מלך נרדם, קום קרא אל אלוהיך. אומרים לו, האונייה הולכת להתטבע. והאונייה חישבה להישבר. וואו. אז קם יונה והתחיל לזה. עכשיו הם אמרו, נזרוק את כל הכלים. אמר להם, יונה, לא יעזור לכם. סעוני ותילוני אל הים, כי בשלי הסער הזה. אמר להם, כל הסערה הזאת שאתם רואים, זה בגללו. תורידו אותו לים, והם לא שומעים, אבל בינתיים הם מתהפכים, האונייה מתהפכת. מה יעשו? לא יודע, מה לעשות? בקיצור, אומרת הגמרא, לקחו אותו, תחלו להוריד אותו לים, הורידו אותו עד הברכיים, הים שותק. מחזירים, עוד פעם סוער, אמור כנראה הברכיים זה לא מספיק, הורידו אותו עד הבטן, הים שותק. כל פעם עוד קצת. ועוד פעם, נוציאים אותו, הים סוער. סוער באיזה קולות ושאגות וכל מיני ברקים ורעמים ועד תשעה משהו כמו מלחמת עולם. אחר כך הורידו אותו עד החזה, אותו דבר. אמר להם, תזרקו אותי. אמרו לו, לא, איך אנחנו נזרוק אדם שהוא בשר ודם, ניקח אותו, נזרוק אותו, ויראו המלאכים את השם, כתוב, היו יראי שמיים. אז הורידו אותו עד צווארו, נח. הרימו אותו עוד פעם. עד שבסוף זרקו אותו כולו. זרקו אותו כולו והתפללו שלא. מיד, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. בלע אותו הדג. בלע אותו הדג, אמר לו יונה, יאללה בוא נצא לדרך. אמר לו הדג, לא. הוא היום הדג, התור שלו היום ללכת ללוויתן. הלוויתן צריך לבלוע אותו. אז זה בעיה. אמר לו יונה, אל תפחד, אני אשמור עליך. מה אתה תשמור עליי? אני בלעתי אותך. אמר לו, מה אתה חושב? אתה בלעת אותי? זה יש למעלה אלוהים, הוא אמר לך לבלוע אותי. אתה תיקח אותי ללוויתן, אל תפחד, אתה היום ניצל בגללי. אמר לו, לא יכול להיות.
איך דיבר איתו?
לא יודע, היה להם שפה. מה אתה שואל שאלות על יונה? יבוא יונה הנביא עוד מעט, הוא משיח בן יוסף, אומר המדרש, הוא משיח בן יוסף. יבוא יונה הנביא, תשאל אותו, אני אגלה לך איך, אתה אז תדע לבד, כבר לא צריך לשאול, תדע איך לדבר עם כולם, גם עם האוטו של בנט אתה תדע לדבר. קיצור הדברים, אז הגיע ליד הלוויתן, התחיל הלוויתן לצעוק על הדג, איחרת וזה, אז הדג מתחיל להתחנן, אמר לו, מי זה אצלך? אמר לו, יונה. מה אתה עושה פה, יונה? התחיל יונה לענות הלוויתן. המשיך כך, אומר המדרש, מה עשה יונה? מיד הראה לו חותמו של אברהם אבינו, וברח הלוויתן שתי ימים. חותמו של אברהם אבינו זה ברית קודש, שקדשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אז הוא הראשון בעולם שהראה לבעל חי את חותמו של אברהם אבינו. אמר לו יונה ללוויתן, ראית שאני אמרתי לו? אמר לו, אני בחיים לא שמעתי דבר כזה. הוא חי כבר מששת ימי בראשית, לא היה דבר כזה בעולם, בחיים לא היה. שלוויתן יברח. אמר לו, עכשיו תיקח אותי לסיור. מה? זה אמרתי לך, יש את זה בקדר רבי אליעזר, יש את זה במדרש יונה, במלכות שמעוני יונה, יש את זה גם בויקרא רבה. אז אחרי זה הוא לוקח אותו, מתחיל לקחת אותו, ואז הפסוקים שם, מה לך פה ספר יונה, הייתי קורא לך, כל פסוק מראה לאן הוא לקח אותו. הוא מתאר, סוף חבוש לראשי, הוא לקח אותו לים סוף, לקח אותו לים סוף, הראה לו את כל ה-12 שבילים שעברו, והוא ראה את זה בסרט נע, שידור חוזר, הוא ראה שידור חוזר של יציאת מצרים, איך נקרא הים ואיך הם אומרים את שירת הים, הכל הוא ראה. אחר כך ראה את בריאת אדם הראשון, אדם וחווה, איך קורא שמות לבעלי החיים, ראה מה היה ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, קיצור, כל ששת ימי בראשית, הכל. מה אתה לוקח ספר? מה, אתה יודע איזה צד לפתוח בכלל? תביא את זה לפה. מה, חכמלוג? יש לו ספר והוא זה. שים את זה פה מלא מכשירים יש, הם לא שרח שלא יתפוצצו, תיזהר. לא, בוא מפה, אני סיימתי מקום. הבאת ספר יונה? תנך. לא הבאת מדרש? טוב, חשבתי הביא מדרש. אז יונה לא פתח יונה, הוא פתח יחזקאל. יונה לא יחזקאל. מה אתה פותח לי? עכשיו פתח את עמוס. לא קוראים לו עמוס, קוראים לו יונה. יונה שם זכר, אשכנזים זה נקבה. כן. יינה. יינה. כן. יש גם איש אשכנזי זכר. כן. היה הרב רבי יונה רום, עליו השלום. היה אחראי על בית המטבחיים. אז איפה החלטת לשים לי את ספר יונה? לא מצאת, אין ספר יונה אחר, רק כזה. הנה, אני מגיע, חכה, סבלנות, סבר, קצת סבלנות, חבקוק, נחום, רגע, מיכה, עוד פעם באת? מיכה, יונה, הנה יונה, עובדיה, יונה, וואי, איך אני אסתדר פה, וואי, שמע, זה סיפור לא מהעולם הזה. עכשיו, מה קרה אחר כך? כן. אז די לך אתה, מחילה. אז מה כתוב שם? הנה, ויסעו את יונה ויתלו אל הים, ויעמוד הים מזפו, ויראו אנשים מראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני ויעדרו נדרים. מראה שואלת, מה פירוש זבח לשם? מה בים הם זבחו זבח? אלא מלמד שעלו לירושלים הר שיונה ניצל, ומלו את עצמם, וזה נקרא זבח לשם, והידרו נדרים, נהיו יהודים. מי יודע, אולי הצאצאים שלהם פה בית הכנסת, משהו פלא. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויונה בימי הדג 3 ימים ושלושה לילות, אז היה מבסוט. והתפלל יונה אל אדוני אלוהה ממאי הדגה, פתאום דגה, פלא אמר דג, זה זכר, פתאום דגה נקבה, אומר כן, בדג הוא ישב, היה מבסוט, ומסתכל מהחלונות, רואה הכל, למה היה לו שני העיניים של הדג, מהירות כמו שמש, והיה לו תאורה, הוא ראה בתוך הים את כל מה שיש שם, אז היה מבסוט, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שלחתי אותו פה לטייל, עושה טיול על חשבוני, שלח אותו לדגה. הדגה הייתה בהיריון, והיה במאיה מיליונים של ביצים, באיזה ריח, וואי וואי. אז יונה התחיל לסבול, אז התחיל לצעוק. והתפלל יונה אל אדוני אלוהה במאיה הדגה. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבית אל שאול שבעתי, אזעקה אותו, ראה לו את גיהנם. וראה את שאול תחתית, זה 7 מדורים יש. תהום, תשייה, נשייה, הגיע עד השאול. ותשליכני מצולה, מה זה מצולה? הוא ראה אפילו את מתי מצרים, איך ירדו ממצולות כמו אבן, מלבב ימים. ונהר יסובבני, מה זה נהר יסובבני? הגמרא אומרת, הוא יראה לו איפה האוקיינוס מתמלא מים, יש נהר שמקיף ושופך ישר לאוקיינוס. אז איך האוקיינוס מתמלא? כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. הבנת? אז אומר, כל משבריך, גליך עליי עבר. הוא ראה, בתוך האוקיינוס יש גלים. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. מה זה? הוא ראה גם את ההיכל של הקדוש ברוך הוא. ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. תראה מה הוא ראה. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, הוא ראה את התהום. סוף, זה ים סוף, חבוש לראשי. ראה לצד הראש את ים סוף. אחר כך, לקצבי הערים ירדתי, הארץ ברחי הבעדי לעולם, מה זה הוא ראה את העמודים, על מה עומד הארץ, הארץ עומד על 7 עמודים, אבל עמוד אחד יותר מכולם, וצדיק שמו שנאמר, וצדיק יסוד עולם, אז הוא ראה את הכל, ואז הוא אומר, ותעל משעת חיי, מתעטף עליי נפשית, אדוני זכרתי, תבוא אליך תפילתי, משמרים אב לשב, הוא ראה את כל אלה ששחקים ביליארד, אלה שמשחקים שם בלוס אנג'לס, כל מיני זבאלה, ומשחקים בזה, לטראמפ, אין לו שם כמה זה, חוגים, אה? כן, אז כל המשוגעים האלה ראה אותם. ואני בכל תודה אזמח לך, אשר נדעתי אשר, למה ישועת על אדוני? אז זה כל זה, זה אמרת לכם בקצרה של הקצרה. ויאמר אדוני לדג ויקה את יונה אל היבשה. זה פרק ג' כבר. אחר כך הלך לנינווה ואמר להם, הזהיר אותם ואמר להם מה שאמר להם. בקיצור, בסוף מה היה? הגיע לירושלים, חזרה, ומה נהיה שם? אז המלאכים באו, הגמרא אומרת, והם כולם חזרו בתשובה והתגיירו כולם בזכות יונה הנביא. אז כל זה בגלל מה שהוא ראה בתוך הים, את כל הדברים הנפלאים. אז מה ראה? ראה שם את האוקיינוס, ראה את הדגים, איך יושבים שם. יש סוגים, אלפים ורבבות של מיני דגים, לא דגים, מיני דגים. ומה הוא ראה? הוא ראה את הנתיבים של הדגים. במדרש מובא, הדגים, הרי הם בחורף, הם באים כעת מנורווגיה, כמו הציפורים. מנורווגיה עד אפריקה. זמביה, זימבבואה. למה? המים שם קרים, כעת נהיה קרח. אז הם יכולים לקפוא. מה הם עושים? יש להם שכל. הם באים להקות שלמות, להקות להקות, הדניס, ובעיקר אתה יודע מי אלה, איך קוראים להם? סלומון. סלומון, סלומון. יש, תדעו כמה סוגים, יש סלומון לבן, יש האדום הזה שאתם מכירים, ויש סלומון שחור, זה הכי גדול, הוא יכול להגיע ל-10 קילו אחד, והוא מוביל את כל הנהקה, והם נוסעים כולם 12 קילומטר עד סוף אפריקה. ומה, יש עוד איתם גם, כעת עונת הרביעה של הדגים, זה ידוע, תלך לטבריה, כעת בכנרת, הדגים בזול, תמיד שהכנרת עולה, הים מתחיל להתמלות דגים, דבר ידוע. מה העניין? אז מתרבים הדגים, הם מתחילים עונת הרביעה, ואז הדגים בזול, אחרת הם מתקלקלים, הולכים, ביתים, אז חבל להם. אז מה קורה? עכשיו עונת הרביעה, הם, הדגים האלה, הם גרים בנורווגיה, כי שם יש להם אוכל טוב, בשר וכל מיני דברים ניזונים, אבל ללדת הם לא יולדים, רק בארץ לידתם באפריקה. אז הם, כל הבנות של הדגים, הנקבות, נוסעות את כל הדרך, מסלול שלם, ומגיעות לאפריקה, מטילות שם את הביצים, ושמים על זה עפר. למה? באים ציפורים אחר כך, נוברים בחול, ואוכלים להם את הביצים. אז הם מראש מסווים את זה, כדי שלא יאכלו להם, ואחרי זה, הן חוזרות לנורווגיה בקיץ. עכשיו אלה בוקעים הביצים, מוצאים הדגיגים האלה, ואז הם לבד, שהם מגיעים לגיל 3 חודשים, הם כבר בוגרים, הם לבד נוסעים את המסלול עד נורווגיה. מי יראה להם את הדרך? מי לימד אותם? אין כרטיסים, אין כרטיס חופשי, אין שום דבר. מה גאים? הקדוש ברוך הוא מנווט אותם. אז אתה רואה מה זה? איך הקדוש ברוך הוא ברא דברים מבהילים. עכשיו זה עוד לא כלום, יש עוד, יש דג שנקרא דבק, שמעת עליו? לזעה. אתה יודע שמי שמעצבן כל הזמן דורדף אחריך, אומרים עליו לזעה. למה זה לזעה? לזעה בערבית זה יש איזה תחבושת אלסטית שמדביקים על הגב, כשהגב נתפס, וזה לא עוזב אותך. איפה שאתה הולך, זה איתך. אתה הולך לישון, זה איתך. אתה הולך חוץ מחותך לשירותים, זה איתך. אתה יושב לאכול, זה איתך. לזעה. זה דבק. יש דג כזה, שיש לו בראש שלו, איזה 3,000 שיניים קטנים שלא נראים. והם, יש בהם דבק, הוא מדביק את זה, או מחפש אונייה, ו... מתחת האונייה הוא נדבק, לכן תראה אוניות שמגיעות לנמלים, מלא דגים כאלה שחורים דבוקים בו. מה הוא עושה? הוא תופס טרמפ, הוא רוצה לנסוע נגיד מפה עד אמריקה הלטינית, אז הוא לא צריך להתעייף, הוא נדבק לו על האונייה, והאונייה לבד נוסעת. ואיך הוא יודע לאן האונייה? לפי הריח הוא יודע לאן האונייה מגיעה, ואז הוא נוסע, הוא מגיע לאן שהוא מגיע. אבל בינתיים גם מה הוא עושה? או הוא לא מחפש איזה קריש, קריש שמן ככה, בעל קרס, נדבק לו בבטן, והקריש אפילו לא מרגיש. לפעמים זה כמה כאלה יש, אז זה באמת מכביד עליו, אבל הוא לא יכול לעשות כלום הקריש. כמה שהוא קריש וטורף, לא יכול. ואז זה נדבק לו, והוא מסיע אותו חינם. תופס טרמפ עליו, הבנת? נסע איתו עד איפה שהוא הגיע, לאן שהוא מגיע. ואז יש לו גם אוכל חינם. מה קרה? הוא מוצא שם הפסולת שהקריש אוכל, אז הוא זורק פירורים, יוצא לו מהפה פירורים. והפירורים האלה הוא אוכל אותם. ומזה הוא חי, מזה הוא מתקיים. וכל האוקיינוס, כל האוניות, שמגיעות, אתה רואה את הדג הזה דבוק שם מתחת, ולא אחד ולא שניים ולא 10 ואפילו 100 ו-2,000. ככה זה הקדוש ברוך הוא ברא. אחר כך יש עוד דג, אומר המדרש, זה דג החרב. זה הדג הזה, יש עליו דיונים הרבה, זה, יש לו עוד שם, דג ארס. איך קוראים לו? ארס? מביאים אותו בבתי מלון היוקרתיים. עכשיו, יש מחלוקת הפוסקים אם הוא קשר או לא. למה? זה הדג הזה, כשהוא נולד והוא גדל, הוא יש לו קסקסים. כשהוא מגיע לגיל בגרות, בטעות יש שאמרו שבשעה ששולים אותו מהים, אז הוא משיל את זה. זה לא נכון. זה דג אחר. הדג הזה, הוא כשמגיע לגיל בגרות, אוטומט משיל את כל הקסקסים שלו. ואז, אז הוא דג טרף. לכן הרבה פוסקים כתבו שהוא טרף. חלקו על אלה שהתירו. גם יש לו עוד דבר. זה הקסקסים שלו, בדקו אותם. הם לא אחד על השני. קסקסים של דג צריכים להיות על לאורך כל האור של הדג. והם אחד על השני. זאת אומרת, עוד לא נגמר זה, מתחיל השני. לא נגמר זה, שמה זה לא ככה. יש רווחים. בין קסקס לקסקס, שורות שורות. אז זה לא הקסקסים שהתורה אמרה. כל אשר לא, זה נפיר וקסקסת, תאכלו. זה לא הקסקסים. לכן הוא דג טורף. אבל מה? יש לו חרב. מה זה החרב? יש לו בחרטום שלו, הוא האורך שלו יכול להגיע למטר. יש קטנים שהם 20 סנטימטר, אבל הגדולים, הבוגרים, יכול להגיע למטר. והוא מאוד מאוד מסוכן. הוא טורף. הוא דג טורף. יש לו שיניים, הכל יש לו. עכשיו הוא טורף, הוא יכול להיכנס, ומה הוא עושה? אפילו קריש הוא יכול לטרוף לפעמים, אם הוא רעב. אז מה הוא עושה? בפרט אם הם כמה חבר'ה, הוא תוקע את החרב בבטן של הקריש, מטביע אותו, מוציא לו את כל האוויר, הוא יודע איפה בדיוק לקלוע. ואז מתחיל לאכול. מה שמיותר משאיר לשאר הדגים שיבואו יאכלו. אז ככה הוא אוכל ושותה ועושה מה שהוא רוצה. עכשיו, איך הוא נתפס? מחפשים אותו, לא מוצאים אותו. והוא המהירות שלו הכי מהיר מכל הדגים. 100 קילומטר לשעה הוא נוסע. אין אצלו חוקים, אין משטרה שתופסת אותו, אין שום דבר. 100 קילומטר לשעה. עכשיו, מה הוא עושה? יש לו החרב מקדימה. והיא ארוכה, בערך חצי מטר. הוא, לפעמים, יש ספינות שבאות לצוד אותו. מה הוא עושה? הוא מרגיש, הוא יודע שהם רוצים לצוד אותו. אז הוא טיפש, בור קרה ויחפרהו. מה הוא עושה? הוא תוקע את החרב שלו, שזה חלק ממנו, בספינה. עכשיו, הוא מנסה להשתחרר, הוא לא יכול. זה נכנס, אף אחד לא יכול להוציא את זה. ואז הם עולים עליו ואוכלים אותו וצולים אותו ועושים בו מה שהם רוצים. זה שלו. לעומת זאת, הקריש, קרישים, יש בים סוגים שונים של קרישים. יש קרישים שהם מגיעים אורך עד 20 מטר אורך. אתה יודע מה זה 20 מטר? כמו כל בית הכנסת הזה. קריש, ענק, ענק שבענקים. הקריש הזה הוא מסתובב והוא שוקל 70 טון. יענו בגודל אונייה. ואז יש לו שמה, בפנים יש לו 24 שורות של שיניים. זאת אומרת, ולמה זה? כי הן מתקלקלות מהר. אז נושרות, יש לו את המתחלפות, קדמיות. אז הוא מחליף אותן. וכל שן מגיע האורך שלה 8 סנטימטר, כמו האצבעות שלך. וחדה כתער. אוי לו למי שהקריש ינעס את שיניו בתוכו. מה יעשה איתו? בר מידה. ואז יש בגמרא, בגיטין, עכשיו מובן, אני שראיתי את זה, זה מובן, הגמרא בגיטין, דף נון זין אומרת, מעשה היה שהרומאים הארורים שבו 400 ילדים מישראל, וגם 400 ילדות למטה מגיל מצוות תינוקות. באמצע הים נודע להם למה שבו אותם, כי רוצים לעשות בהם כל מיני דברים לא טובים. נשאו קל וחומר בעצמם, שאלו, אם הם קופצים לים והקרישים יאכלו אותם, האם יש להם חלק לעולם הבא או לא? למה? בגלל שמתאבד, מתאבד, אין לו חלק לעולם הבא. ולא רק זה, לא מתחפר לו העוונות. למה? כך כותב מעריקש. מעריקש כותב, בשלם האחד שאפילו רצח אנשים, ביום שהוא מת, מתחפר לו. למה? מיטה מחפר את הכל, אם הוא התוודה. אבל זה שהוא רצח את עצמו, איך התחפר לו? מה? על ידי שהוא מת, אבל מי הרג אותו? הוא הרג את עצמו. אז לכן, זה השם ישמור, אדם צריך להיזהר, שלא יבוא לידי להתפלל, שלא יגיע למצב כזה בר מינם. החוץ אם אדם משתגע, זה משהו אחר, יש חולים להליכים. אבל צריך זהירות. כן, צריך להסביר לאנשים שזה דבר גרוע מאוד מאוד, שם הצילל. אז לכן הם שאלו, כיוון שהם כעת רוצים לקפוץ לים, אם הם קופצים לים, אם הם יש להם חלק לעולם הבא או לא. תראה, יביע עומר הביא את זה והוא מפרש את זה גם כן מהטעם הזה. אז ענה להם אחד, אני כך למדתי בבית המדרש, אמר אדוני מבשן אשים, אשים ממצולות ים, מבשן מבין שיני עריות. תמיד שהייתי קורא את זה, שיני עריות, אבל זה לא שיני דגים. זה פה בים, אנחנו נמצאים. ראיתי את הקריש הזה עם 8 סנטימטר, 24 שורות של שיניים, אז הבנתי מה זה שיני עריות. הבנת? אתה צריך לראות בים מה יש. תרד לים ותראה. אז אתה יורד לים, אתה רואה שם קרישים כאלה ענקיים עם שיני עריות, אז אכלו אותם הדגים, אז אם כן, יש להם חלק לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא אוסף את כל החתיכות, את כל הפירורים, הכל אשר לכל, ומקים אותם לעולם הבא. אז עכשיו זה מובן. אחרי זה יש עוד דג, וזה פלא גדול. נקאי. זוכר את המעשה בגמרא על אותו פעם אחת האריה צעק, היה חולה. והיה צועק, מה קרה? לא יכול לאכול 3 ימים. אכל איזה עגל ונתקע העצם של העגל בגרון של האריה ונהיה לו שם נפיחות ואי אפשר היה לעשות כלום והאריה שואג ומתחנן שיבואו יטפלו בו. הגיע איזה ציפור עם מקור ארוך, נכנסה לתוך הלוע של הארי, הוציאה לו את העצם והוא נהיה בריא בחזרה. אמרה לו, עכשיו תשלם לי את שכרי. אמר לה, תגידי תודה שלא בלעתי אותך. אומר ככה ישראל. אז הגמרא הביאה את זה משל עלינו, שהגויים שרואים אותם ולא הורגים בנו, אנחנו צריכים להגיד להם תודה רבה. סלמי דק. הבנת? אז אומר, אז עכשיו שמה יש דג ששמו נקאי. הדג הזה הוא קצת יותר קטן מהקודם שדיברנו. גודל מגיע לחצי מטר מקסימום, ואפילו פחות, ויש לו שמה במעווה הים, הוא מפחד שלא יטרפו אותו, כי הוא מאוד איטי, הוא הולך לאט, אבל הוא יודע לנקות. הוא כל החיים שלו אוסף, רואה אוניות, מתחיל לנקות את כל האונייה, ואוכל את כל הפסולת שיש דבוק באונייה. וכן באים אליו בעלי חיים, אחרי שהם התגוששו ואכלו אחד את השני וכדומה, אז יש להם מלא חתיכות של בשר, הוא מנקה אותם, עכשיו יש לו, עד כדי כך יש לו כמו מרפאה בתוך הים, תראה ספר הברית כותב, יש לו מרפאה בתוך הים, כזה מערה קטנה, ושם עומדים בתור 100 דגים בתור, וכל אחד טורף מהשין דלת של השבק הגיעו והם מחכים לטיפולים אצלו והוא מטפל באחד אחד, נכנס לו לתוך הפה והם טורפים אותו, לא יטרפו, ומנקה להם את כל השיניים. איך השיננין עושה לך את הכל, את השיניים מנקה לך אותם אחד אחד, מצחצח להם את זה ונגמר, עד שהוא לא מנקה אותו לחלוטין, גם את הזקן, גם מה יש לו עוד, אתה יודע מה? אחר כך עובר לשני הבא הרב, וכך עם כל הדגים. אז זה הנקאי עובד שמה, נכנס לפה של הטורפים, והם לא טורפים אותו. אחר כך יש שמה לידו השכן שלו פרפרון, מכיר אותו? זה דק כמו פרפר, והוא הבשר שלו טעים. שמה עשה לו הבורא, תראה מה הבורא, מה ברא לו שהוא יוכל לזה. יש לו נקודה בזנב, זה נראה כמו עין, וזה לא עין, סתם נקודה שחורה, נקודה בזנב. אז עכשיו אם אתה תראה אותו אפילו, אתה לא תדע איפה הראש, איפה הזנב. אז אתה חושב שזה הראש, שזה בלחן, זה הזנב. ואיפה שהראש, העין, יש שם פס שחור מקווקו. זאת אומרת, כמו שאתה מחקת איזה משפט, מחקת. אז בא, כל החיות שבים, באים לטרוף אותו, הם באים מאיפה? הם באים מכיוון הראש שלו. וזה בלחן, זה מהזנב. אז הוא יכול להתחמק. הוא מרגיש שהם מאחורה, הוא רואה אותם מאחורה, שהם מכים בו, והם חושבים שזה העין. אז הוא חוזר אחורה, נושך אותם מהצד, וככם פורח מהם. אז תראה, קדוש ברוך הוא ברא להם חוכמה וכל מה שצריך. יש אחרי זה שושנת הים, מכיר שושנת הים? וואי וואי, זה בעלת נמצא. זה יש לה אולי, אני לא אגזים אם אני אגיד לך, 1,000 זרועות יש לה. אתה לא רואה דג, אתה לא חושב שזה דג, אתה חושב שזה פרח עם ידיים. יש לה אולי 1,000 ידיים, וכל אחד מהם מלא ארס של נחש צפע, והיא אוי ואבוי מי שמתקרב אליה. עכשיו יש לה שושני, אחד שושני, זה בא, מנקה אותה מכל הלכלוך, מכל מה שיש, והיא נותנת לו שם ארוחה, נותנת לו איפה לדון, איפה לשבת, הכל מוכן, בו היא לא נוגעת. אבל כל חיה אחרת שתבוא, היא לא מרגישה אפילו שיש פה איזה טורף. מיד היא שולחת, זה תמנון, היא שולחת יד אחת, ואפילו מזריקה את הארס מרחוק, הורגת. והורגת אותם, אוכלת אותם, אם רוצה אוכלת, אם לא רוצה לא אוכלת, אז ככה היא זה. אחרי זה שמעת על דג, יש דג, זה מה שראה יונה. חשמל, יש לו חשמל. היום קוראים לו, לא יודע אם שאלתי את אלה שהזואולוגים, אמרו לי, קוראים לו חשמלן. מה חשמלן? יש בו, מי שנוגע בו, או אם הוא רוצה, הוא מכה מישהו, הדייגים לא מתעסקים איתו. למה? זה דג כבד, אמנם, יש בו כמה קילו טובים, אבל קודם כל הוא לא טהור, לוקחים אותו, הגויים אוכלים אותו. מסר חמורים בשרם, זרמת סוסים, זרמתם. אבל הוא מה עושה? הוא ישר מכה מכת חשמל. איך שבא מרגיש איזה מישהו שמכת חשמל 80 וט. זה מספיק, די, זה די רציני. זה לא יכול להרוג, אבל זה בהחלט מהמם ונותן, ואז הוא משתמש בזה נגד האויבים. וכן על זה הדרך. אמר רבי יהודה פתאי עליו השלום, אומר, ראית פעם שהחמור הלך למרפאה של קופת חולים? לא. שמעת פעם על חמור שהוא חלה בהצטננות, קיבל שפעת? לא. חמור קיבל קורונה? לא. למה? למה בן אדם כן חמור לא? לפי הפשט, שם גמרא. גמרא אומרת, הראתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, בגלל המעשים שלנו. אבל הם בהמות, הם לא מצווים. אבל הוא אומר, החמור אוכל רק שעורים. אנחנו אומרים, תסתכל על ארוחת בוקר שאתה אוכל, הלחם לבד, נשאלתי מי שמטפל, הכימאי של ברמן, אמר לי הרב, בתוך הלחם שאתה אוכל, יש 100 מרכיבים בתוך הלחם. נגד איפוש ונגד קרישה, נגד כזה ונגד כזה, וכל מיני, ומלח וסוכר וביצה וחומר התפחה וחומר משמר, מה אין שם? והם כולם אחד נוגע את השני, והגוף לא יכול לעכל את זה. וזה אחרי שנטלו מהחיטה את כל הסיבים הבריאים שיש בה, ואתה אוכל קמח לבן, זה רעל. הרופאים צועקים, זה רעל, ובצדק. אז, ואז אדם אוכל, אחרי זה אוכל עם זה עוד דברים אחרים שהם לא מתאימים, ומזה אחרי זה הוא נהיה חולה. אז זה האוכל, הרמב״ם כתב שכל החולאים שבאים לאדם זה ממזון לא נכון, לא מתאים, שאוכל מזונות מקולקלים, לאו דווקא מקולקלים מבחינה מה שהם קוראים היגיינה. זה יכול להיות 1,000 רופאים ייתנו על זה אישור, אבל המזון הזה לא מתאים, לא לקבע שלנו, לא לכבד, לא לכליות, לא ללב, לא לשום עבר, וזה גורם נזק. אז זה אחר כך אומר, על הכל יש לך את הדולפין. הדולפין הוא בונה חומה של בוץ כדי שלא יבואו, כי יש קרישים שאוכלים דולפין, רבים איתם. מה הוא עושה? יש לו הרבה שכל, הוא מראש בונה לו חומה, ולאורך החומה הוא שומר כדי שלא יהיה זה. עכשיו, אם הוא במצוקה, יש לו קולות שאנחנו לא שומעים, אבל החברים שלו במרחק 20 קילומטר שומעים אותו. זה משהו שלא מובן בשכל האנושי. ועל כל אלה יש לך את הדובדבן הגדול, הדג שכתב עליו הגאון חידה בספרו מדבר קדמות. אבל המקור, מאיפה הוא לקח את זה? מהרמב"ן. הרמב"ן פירושו על התורה בחומש ויקרא, שם בפרשת שמיני, פסוק אומר כל אשר במים, אני רואה, אני מחפש לכם את הפסוק, כל אשר במים וכל מכל נפש חיה לא תאכלו, רק אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. מה זה מכל נפש חיה? מה נכנס נפש חיה פה? אומר הרמב״ם נחמני שם, תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, יש חיה בים שהיא הולכת על שני רגליים כמו הבן אדם, והיא ממין החיה הדג הנקרא סירני. זה הסירנה, הדג הנקרא סירני. בא מלבים אחריו, המלבים היה לא מזמן, לפני 150 שנה, 200 שנה, כותב שזה היה שחציה דג, חציה אדם. והיא יושבת על סליים בקרחי הים, במקומות הנידחים, ושרה. למה? היא רוצה לצוד אנשים. אז היא שרה. אז זה במסך, ויש לזה גם מקור במסכת בכורות. במסכת בכורות פתחתי, דף ח', שם הגמרא אומרת, דולפינים, הגמרא קוראת להם דולפינים, פרים ורבים כבני אדם. זאת אומרת, הם כמו בני אדם, ויולדים הכל כמו בני אדם. רשי במקום כותב, הדולפינים הם מתעברות מאדם. ולפעמים, אומר רשי, שלפעמים מתעברות מאדם, והם יולדות דג, שהציו דג, הציו אדם. והדג הזה, הוא הולך ויושב לו על איזה סלע, במקומות הנידחים, באיפה שכל הקושים וכל הזה, יושב שם, ושר, הוא יודע לשיר. ואז עוברים המלאכים, הוא מרדים אותם בשיר שלו. אחרי שהם נרדמים, הוא עולה וטורף אותם. זה הסירני. עכשיו, מה הם היו עושים המלאכים? כשהם נוסעים שם, הם חברים את עצמם לעץ, כדי שהם לא, העץ יכול לשמור עליהם, הוא לא יוכל לצוד אותם, אז ככה לא יוכל לצוד. והרב חידה במדבר קדמות, שם בעוד דלת דג, הוא כותב שיש דג שהיא שרה ומרדימה, והיא נמצאת בחופי נורווגיה. הוא כותב על נורווגיה, הוא אומר, זה הדג הזה שר ועושה מה שעושה. אז תראה מה ברא השם, כל דגי הים בידכם איתנו, והם כאן אדם יראה מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. יזכה אותנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה באמת ובלב שלם. חזקו ואמצו.